עירובין, דף כ"ח, מתחילים בעזרת השם, 17 שורות מלמעלה. אמר רב יהודה, ינאי המלך, ככה הגמרא מספרת מסכת קידושין, יצא מן הסתם עם גדוד של חיילים למדבר, לאזור שהיה נקרא כוחלית, הוא כבש שם 60 כרכים. מספרת הגמרא, בחזרתו היה ינאי המלך שמח שמחה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל, אמר להם, אנחנו לא נעשה פה סעודה עם מעדנים, אלא אבותינו היו אוכלים מלוכים. מה זה מלוכים? תכף נראה. היו אוכלים מלוכים בזמן שהיו עסוקים בבניין בית המקדש. לא היה להם מעדנים, במסירות נפש בונים בית מקדש. אף אנו עכשיו בסעודה הזאת נאכל מלוכים זכר לאבותינו. אבל בכל זאת ינאי המלך העלו מלוכים על שולחנות של זהב, וככה אכלו מלוכים. מפרש שם רש"י, מה הכוונה מלוכים? ירקות הם ושמם קקולי, בלשון ארמי. ככה קוראים לירקות הירקות האלה שנקראים מלוכים, בארמית זה נקרא קקולי. כמו הקוטפים מלוח עלי שיח. איך זה נקרא בלשון של הגמרא? הרבנו חננאל אומר שזה מה שהגמרא קוראת פעפועין. הגמרא מביאה אחד שבשבת מתכוון לצאת מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה, בין 2,000 ל-4,000 אמה, לצורך מצווה. הרי אסור בשבת לצאת מחוץ לתחום, מחוץ ל-2,000 אמה שמחוץ לעיר. אסור לצאת מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה. ואם האדם רוצה לצאת יותר מ-2,000 אמה, מה יעשה? יחליט שהוא קובע שביתה בסוף 2,000 אמה מחוץ לעיר. ואז מותר לו בשבת ללכת 2,000 אמה מאיפה שהוא קבע שביתה עד לעיר, ואז מותר לו כבר להיות בכל העיר, ועוד 2,000 אמה ממקום שביתתו להתרחק מהעיר. ואז הוא יכול ללכת עד 4,000 אמה, כמובן שהוא פשוט מעביר את ה-4,000 אמה, במקום שזה יהיה בעיר עצמה שיהיה לו 2,000 אמה לכל צד, הוא פשוט מעביר את ה-2,000 אמה לכל צד מהמקום ששם הוא קונה לעצמו שביתה. ולכן הוא יכול ללכת 2,000 אמה עד המקום שהוא קנה שביתה, ומשם עוד 2,000 אמה. איך קונים שביתה? אז אחד הדרכים ששמים שם אוכל, מזון של שתי סעודות. איזה אוכל? אז למדנו בתחילת הפרק, בכל מערבים, בכל סוגי המאכלים, חוץ מכמה דברים בודדים. אדם רוצה לערב בפעפועין. אמר רב יהודה משמי דרב שמואל בר שילת, משמי דרב, מערבין בפעפועין. אפשר. מה זה פעפועין? כותב הרבנו חננאל, שמענו כי הן ירקות שיש בהן מליחות והן קקולי. אותם מלוח שרשי פרש במסכת קידושין, שאכלו שם ינאי המלך וכל חכמי ישראל, כשהוא שמח שמחה גדולה שהוא הצליח לכבוש 60 כרכים. אפשר לערב בפעפועין. וכן בחלה גלוגות. מפרשים בזמננו שזה הכוונה למה שנקרא רגילה. ובגודגדניות. גודגדניות אומרים שזה הכוונה כוסבר או כוסברה, מה שנקרא היום. אפשר לערב בזה. למה? כי הירקות האלה ראויים לאכילה. ולפעמים, אומר הריטב"א, לפעמים אדם קובע עליהם אפילו סעודה. אבל יש שני דברים שאי אפשר לערב בהם, בין היתר, לא בחזיז, והכוונה לתבועה, שעוד לא גדלה שליש, היא עדיין ירוקה, ולא בחפניות. כוונה תמרים רעים שלא הבשילו כל צורכם. אין הדרך לאכול מהם, אי אפשר לערב בהם עירובי תחומים. שואלת הגמרא על הדבר השלישי מבין הדברים שאפשר לערב בהם, גודגדניות. ובגודגדניות מי מערבין? והתניה, ברייתא, שמדברת מאוד בגנאי של אותו מאכל, מרובי בנים, אלה שכבר יש להם מספיק ילדים, יאכלו, מותר להם לאכול מהמאכל הזה. אבל אלה שהם חלילה חסוכי בנים, שאין להם עדיין ילדים, לא יאכלו, כי זה ממעט את הזרע, המאכל הזה. ואם כלכי הגודגדניות האלה הוקשו כמו עץ, וכבר יש בהם לזרע שאפשר לזרוע גודגדניות חדשות, כי כבר נוצר שם הזרעון שלו, אז זה כל כך מזיק, לא רק לעניין של ילדים, אלא בכלל זה מזיק לגוף. לכן אף מרובי בנים לא יאכלו. אז מכיוון שגודגדניות רכות מזיקות לחסוכי בנים, וקשות מזיקות לכל בן אדם, אז איך אפשר לעשות עירוב בכזה ירק שמזיק? זה לא נחשב מזון, רק במזון אפשר לעשות עירובי תחומים. מתרצת הגמרא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, תרגמה שאיזה גודגדניות אפשר לעשות בהם עירוב, השלא הוקשו לזרע, כשהם עדיין רכים. ולמי מותר לעשות עירוב עם כאלה גודגדניות? על מרובי בנים, על אלה שכבר יש להם בנים, והם מותר להם לאכול גודגדניות, אז בשבילהם זה כן מזו. תירוץ שני, והיא בית אימה, לעולם אפשר אפילו לעשות עירוב עם הגודגדניות האלה, אפילו לחסוכי בנים שהם לא יכולים לאכול מהגודגדניות הרכות. כמובן מדובר פה רק לערב ברכות, לא בגודגדניות קשות. אפילו שזה לא ראוי לאלה שמערבים, אבל הם ראויים לאכילת אדם, לאלה שיש להם כן ילדים. דאחזו למרובי בנים. הרי במשנה למדנו דבר דומה. מי לא תנן שאפשר, אדם שאסור לו לאכול מאכל מסוים, מותר לו לערב בו, אם אחרים כן מותר להם לאכול את המאכל הזה. שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, נזיר. מערבים לנזיר שאסור לו לשתות יין, ביין. ולישראל שאסור לו לאכול תרומה, בתרומה. למה? הרי הוא לא יכול לאכול את זה, בשבילו זה לא מזון. רואים מפה, אף על גב דלוחזי להי, אפילו שהמזון של העירוב לא ראוי לזה שמערבים בשבילו, או לזה שמערב את זה בעצמו לעצמו, אבל מכיוון שהמאכל הזה חזי להי, זה ראוי למישהו אחר, אז אפשר לעשות עם זה עירוב, עירובי תחומין. האחן נעמי, אף על גב דלא חזי להי, אפילו שגודגדניות לא טובות לאלה שהם חלילה חסוכי בנים, בכל זאת מערבים בהם, דחזי להי, כי הם ראויות למרובי בנים. ונראה בשולחן ערוך שהוא באמת פוסק, נראה להלכה שבאמת פוסקים, כמו התירוץ השני, שמותר לערב בגודגדניות גם לאלה שהם חסוכי בנים, כיוון שזה ראוי לאלה שיש להם למרובי בנים. תירוץ שלישי, והיא בית אימה, כי כאמר רב שאפשר לערב בגודגדניות, זה לא כל גודגדניות, לא בגודגדניות הרעילות או אלה שהם הורסים לחסוכי בנים, אלא בגודגדניות בזן מאוד משובח. באינדקוקי מדאי, מין גודגדניות של מדאי, שהן צומחות במדאי, שהן לא מזיקות, והן מזון, הן ראויות לאכילה לכל אדם. למדנו שני דברים שבהם אי אפשר לעשות עירובי תחומין. והדבר הראשון זה חזיז. לא מערבים בתבועה שעדיין לא גדלה שליש, שקצרו אותה כשעדיין ירוקה. שואלת הגמרא ובחזיז לא מערבים? ואמר רב יהודה, אמר בשם רב, הסוג ירק שנקרא קשות, המאפיין של הירק הקשות, וגם היום יש סוג של צמח כזה שנקרא קשות, הוא צומח על גבי שיחים. היום אלה שחוקרים על הצמחים שהגמרא מתכוונת, איך הם נראים בזמננו, מציגים את זה בתור שיח כזה שהוא מתפתל, מלא ככה סבך כזה של ענפים. שהוא גדל בדרך כלל על גבי שיחים, אותו קשוט. סוג של ירק כזה. וכן ירק שנקרא, וכן התבועה שהיא עדיין בשלב של חזיז, שעדיין לא גדלה שליש, עדיין ירוקה, רב אומר, מערבין בהם. אז איך אמרנו פה, משמי דרב, כן, הרי כל האמרה שבה פתחנו את הדברים, זה אמרה של רב יהודה בשם רב שמואל בר שילת, בשם רב, אותו רב בדיוק. פה הוא אומר, חזיז מערבים. זה סותר. עוד הלכה אומר רב, שגם הירק שנקרא קשוט, וגם התבועה שלא הביאה שליש, שנקראת חזיז, כשבאים לאכול מהם, מברכים עליהם בורא פרי האדמה. אבל בכל אופן, יש כאן קושייה, לפי דעתו של רב. פעם אחת אנחנו רואים שלפי דעתו אי אפשר לערב בחזיז, פעם אחרת בשם רב נאמר שאפשר כן לערב בחזיז. מתרץ את הגמרא, אתה יודע שרב היה מגדולי חכמי ארץ ישראל, וגונבה לאוזניו שמועה שהמצב בבבל, זה היה לפני תקופת התלמוד בבלי, הוא הביא לבבל את התקופה המפוארת של התורה שהייתה בבבל, שהיה את כל התלמוד בבלי. אבל אז רב שמע שבבבל אין תורה. אין שם מספיק רבנים ותלמידי חכמים. ירד לבבל להרביץ שם תורה. ואז הוא הקים את הישיבות הגדולות בבבל. רב היה האמורה הראשון של התלמוד בבלי. אז לפני שרב הגיע לבבל, הוא לא ידע שאנשים אוכלים חזיז, תבועה שעוד לא הביאה שליש. ולכן הוא אמר, אין מערבים בחזיז. מה שהוא אמר, אין מערבים בחזיז, מקמי דעת עירב לבבל, לפני שהוא ירד כאן לבבל. הרי אנחנו מתלמוד בבלי, אנחנו מדברים פה בבבל. מה שרב אומר שאפשר כן לערב בחזיז, לבטר דעת הרב לבבל, אחרי שהוא ירד לבבל, הוא ראה שבני בבל אוכלים חזיז, הוא חזר בו. הוא פסק שחזיז נחשב למאכל, ואפשר לערב בו עירובי תחומים. שואלת הגמרא, בסדר, ואם בבבל אוכלים חזיז, אז בשביל זה אפשר לערב בחזיז, ובבל הו ירובה דאלמה? לא מתחשבים במדינה מסוימת בשביל לקבוע אם דבר נחשב מזון או לא. אם רוב האנשים לא אוכלים את זה, ואנשים מסוימים כן אוכלים, בוא נאמר לצורך העניין בבל, אוכלים את התבועה כשהיא עדיין ירוקה, לא ממתינים עד שיגדל תבועה כמו שצריך. אז בטלה דעתם אצל כל העולם שלא אוכלים את החזיז כשהוא עדיין ירוק, ואני אביא לך ראיה לזה, והתניה, הפול, סוג של קטנית, והסעורה, והטלטן, מה שנקרא היום חילבה, שזרם לירק, לאכול את הירק כשהוא עדיין לך, ולא להמתין עד שהגרעינים יבשילו, בטלה דעתו אצל כל אדם. אתה רואה מפה, שאם בן אדם עושה דבר נגד רוב העולם, לא מתחשבים במה שהמועטים עושים, ולפיכך, אומרת הברייתא, אם זרען, לפיכך, אם הוא המתין עד ש... הם יבשילו ויהיה בהם כבר זרעים, אז חייב להפריש מזה מעשרות, אפילו אם הוא לא זרע את זה על מנת להמתין עד שהם יבשילו הזרעים. ואם הוא קצר אותם כשהם עדיין היו ירוקים, ירקן, הוא יהיה פטור ממעשרות, כי רוב האנשים לא קוצרים את זה כשזה עדיין רק ירק. השחליים והגרגיר, שזה צמחים, שגם היום מן הסתם השם שלהם זה כך, שאוכלים אותם בין כשהם עדיין ירק ובין כשהם זרעים כבר. אז לא משנה מתי הוא, לאיזה צורך הוא התכוון לזרוע אותם, בין לעניין לאכול אותם כשהם עדיין ירק ובין אם להמתין עד שהם יהיו זרעים, אז בסוף לא משנה גם מתי הוא קצר אותם, אם הוא קצר אותם בעודם ירק או שהוא קצר אותם אחרי שהם כבר הבשילו לזרעים, בכל מקרה הוא מעשר. זה מה שאומרת הברייתא. זרם לירק, מתעשרים ירק וזרע. גם אם הוא קצר אותם כשהם יהיו ירקות וגם כשהוא קצר אותם כשהם זרע. זרם לצורך לקצור אותם כשהם יהיו זרע, גם כמתעשרים בין כשהוא קצר אותם כשהם היו בשלב של זרע ובין כשהוא קצר אותם כשהם היו בשלב של ירק. תוספות מביא כמה הבדלים בין אם הוא זרע לירק או שהוא זרע אותם לזרע, שלכן הברייתא לא מביאה אותם יחד, שזרעם בין לירק ובין לזרע מתעשרים בין ירק ובין זרע. למה מחלקים ביניהם? בכל אופן, אבל מה רואים פה בדברי הברייתא? שכשבן אדם זורע, בן אדם קוצר, בזמן שאנשים רגילים לא קוצרים בשלב כזה מוקדם, אלא ממתינים עד שזה יבשיל, בטלה דעתו אצל כל האדם. אנחנו לא אומרים שהתבועה או הירק או הקטנית תתחייב מעשר בגלל שבן אדם הזה קצר את זה בשלב שהוא עדיין ירק. אז אם כן, גם אם רב כשהוא ירד לבבל ראה שהבבלים אוכלים חזיז, בסדר, שיוכלו ויסבאו, אבל רוב העולם ממתינים על התבועה עד שהיא תצמח ותבשיל, לא קוצרים אותה כשעדיין ירק. אז אם כן, בטלה דעתם של הבבלים, עם כל הכבוד להם, אצל כל העולם. מתרצת הגמרא נכון. וכי כאמר רב, שמערבים בחזיז, זה רק בחזיז דגנונייתא, שגדל בגינה, שאז כולם אוכלים אותו כשהוא עדיין רק ירק, ולכן אפשר לערב בו. שאלת הגמרא, זרע גרגיר, למה היא חזי? למה הוא ראוי שלכן מעשרים, נותנים מזה מעשרות? אמר רבי יוחנן, שכן, ראשונים שלא היה להם פלפלים, בשביל לטבל את הבשר, שוחקים אותו, את הזרע של הגרגיר, ומטבילים בו את הצלי. אז כיוון שהוא ראוי לטבל בו בתור לפתן, אז הוא חייב במעשר. ספר את הגמרא, רבי זיירא, כי אבא חליש מגרסי, נחלש מלימוד אור, היה לו קשה מאוד להמשיך ללמוד, מרוב חולשה, אמר מה, אני אבטל את הזמן? חבל. אבא זיל ויתיב הפיתחה דרב יהודה בר עמי, היה הולך, יושב על פתח בית המדרש של רב יהודה בר עמי. אמר, כיוון שכרגע אין לו כוח ללמוד, אז לפחות כנפקי ואי לי רבנן, כשיוצאים ונכנסים התלמידי חכמים בית המדרש, אני אכבד אותם, איקו מקמיו. ואז מה אני אזכה? אקבל בהו אגרה. אני אזכה לקבל שכר טוב על זה שאני מכבד את התלמידי חכמים. שואל רבי צבי אלימלך מדינוב בספרו בני ססחר בחודש סיוון. הרי אדם צריך לקיים מצוות שלא על מנת לקבל שכר, לקבל פרס. אז מה זאת אומרת שהוא אומר עוד במפורש שאני עכשיו בא לקיים מצווה כדי לקבל שכר? זה היה רבי זיירא, זה היה אדם גדול מאוד. אז הוא כותב שוהדרת פני זקן, מובא במסכת קידושין, שזה מדבר על תלמידי חכמים, מלשון זה קנה חוכמה. ומיד אחר כך כתוב, ויראת מאלוקיך, כותב הספר חרדים, שאדם שמכבד תלמידי חכמים, הוא זוכה לשכר, מה היה השכר? שהוא מקבל יראת שמיים. לפי זה אומר הבני שכר, איזה אגרה, איזה שכר רצה רבי זיירא לקבל? שיהיה לו יראת שמיים. בשביל זה הוא הלך לכבד תלמידי חכמים, כדי שיזכה לויראת מאלוקיך. גיסי, הרב יוסף פרל, שליטה, אמר לי דבר נפלא, הוא אומר, רבי זיירא, השם זיירא הוא ראשי תיבות של כל ארבעת הלשונות, איך שאדם צריך ללמוד תורה, אימה, יראה, רטט, זיה. אדם צריך ללמוד תורה באימה, ביראה, ברטט ובזיה. רבי זיירא היה עוסק בתורה, אבל הוא קנה גם כן את יראת שמיים. רוצה לזכות ליראת שמיים? אז לכן, אומר הבני שכר, בספר בני שכר הוא אמר, אני רוצה לקבל אגרן, אני רוצה לקבל שכר, והשכר יהיה שיהיה לי בעזרת השם יראת שמיים. בכל אופן הוא יושב שם, ובכל זאת רבי זיירא לא יכול רק לקום ולעמוד בפני תלמידי חכמים. כבר היה לו טיפה כוח, אז הוא כבר בא ודיבר בלימוד עם אותם תלמידי חכמים שיצאו ונכנסו דרך הפתח של בית המדרש. נפק עת הינוקא דבעיריו. יצא איזשהו נער או איזשהו ילד, אחד צעיר, צובא דרבנן מבית המדרש. אז רבי זיירא קרא לו, אמר לי, מהי הגמרא חרבך? תלמד אותי מה שלמדו את היום פה בבית המדרש. אמר לי, למדנו היום את הברכה שמברכים על קשות. מה מברכים? בורא פרי האדמה. אפילו שקשות, אמרנו, זה גדל על שיחים, הוא לא גדל ממש באדמה. בכל זאת מברכים עליו, אפילו זה נראה כמו שהוא גדל על שיח, הוא לא גדל באדמה, זה נראה. מברכים על זה בורא פרי האדמה, תכף הגמרא תסביר למה. ועל חזיז, אמר לנו הרב, שזה תבועה שקצרו אותה כשעדיין ירוקה, מברכים על זה שהכל נהיה בדברו. אמר לי, רבי זירא, כנראה קיבל קצת כוחות מהדברי תורה שהוא שמע, התחיל להתווכח איתו בלימוד. עד הרבה, איפכה מסתברה. אני הייתי אומר שעל קשות מברכים שהכל נהיה בדברו, זה... תכף נסביר למה. ועל חזיז יברכו בורא פרי אדמה, אני אגיד לך גם למה. כי היי, חזיז זה תבועה כשעדיין לא גמרה את הצמיחה שלה, אבל מאיפה היא צומחת? מאיפה היא יונקת? מערקה מערבי. היא יונקת מהקרקע, השורשים שלה ממש יונקים מהקרקע. הקשות זה שיח שגדל, זה ירק שגדל על שיח. אין לו שורשים ישירים לתוך האדמה. אלא מה ואי? מהאוויר הקמרה בלכורה, הוא גדל מהאוויר. אומרת הגמרא, אבל להלכה, התלמיד הזה צדק. והלכתה כי ינוקה דבי רב. שעל קשות מברכים בורא פרי האדמה, ועל חזיז שהכל נהיה בדברו. למה באמת? מה נענה לטענות של רבי זירא? מה הייתה מה? היי, קשות הוא במצב של גמר פרי. ככה זה כל גדילתו. אז אתה מברך עליו בורא פרי האדמה, כי נטעו אותו, זרעו אותו לשלב הזה. והי, חזיז, הוא לא גמר פרי, הוא לא גמר לצמוח, אתה תלשת את התבואה לפני שהיא הביאה שליש. אז אתה יכול לברך על זה שהכל נהיה בדברו, כי לא זרעו את התבואה בשביל לקצור אותה כשהיא עדיין ירק. אז לכן מברכים על זה שהכל נהיה בדברו. עכשיו, לגבי הטענה של רבי זירא. מיידק האמרת, היי חזיז מהר הקרבי, והי הקשות מהאוויר הקרבי, הוא לא יונק מהקרקע אלא מהאוויר, זה לא נכון. הקשות כן יונק מהקרקע. אפילו נראה לך שהוא צומח על גבי שיחים ואין לו שורשים עד האדמה, אבל בפועל הוא יונק מהאדמה. מה הראיה? אומר לו, הקשות נמי מהר הקרבי, מה הראיה? דאק החזינן, אנחנו רואים דקטינה ללאיזמטה, שקוצצים את השורשים של הקוצים, שעליהם הקשות מסתבכים וגדלים, ומה הייתה קשותה? הקשות גם כן מתה, למה? מה הבעיה? אם הקשות הייתה גדלה מהאוויר, שתמשיך לפרוח, רואים מפה שמקבלת יניקה גם כן מהקרקע, לכם מברכים עליה בורא פרי האדמה. הדבר השני שאמר רב, שבו לא מערבים עירובי תחומין, זה כפניות, תמרים שלא הבשילו לגמרי. שואלת הגמרא, ובחפניות אין מערבין? והתניא, ברייתא. קור, מה הכוונה? אז רש"י במסכת ברכות, דף למדבב, מפרש, שזה מדברים על עץ דקל, שכל שנה מאמצע הדקל יוצא ענף חדש, ואחרי שנה הוא מתקשה ונהיה כעץ, הוא נהיה ענף. אבל ממש כשהוא יוצא בהתחלה, הוא עדיין רך והוא ראוי לאכילה. ככה מפרש רש"י. יש אחרים, ראשונים אחרים שמפרשים, שזה כמו גבינה כזאת שנמצאת בלב הדקל, שגם כן מתחדשת כל שנה. בכל אופן, זה קור. הרעיון של קור זה חלק רך שנוסף בדקל, זה כולם יודעים, זה חלק רך שנוסף בדקל, והוא ראוי לאכילה, ואחר כך הוא מתקשה כעץ אם לא קוצרים אותו. עכשיו, אדם שיש לו כסף של מעשר שני, שהוא יפריש מהתבועה מעשר שני, הוא לא יכול לעלות את כל המעשר, אז הוא פדה את זה בכסף, ועכשיו הוא, מה עושים עם מעשר שני? מעלים את זה לירושלים, וקונים עם זה, אם יש לך את המעשר שני, אתה אוכל את המעשר שני בירושלים, אם אתה לא יכולת לעלות את המעשר שני, לפדית את זה בכסף, אתה קונה עם הכסף כל מיני מאכלים ואוכל בירושלים. עכשיו, מה אפשר לקנות בכסף של מעשר שני? כל מיני סוגים של מאכלים. למשל, קור, אומר, את הברייתא ניקח בכסף מעשר שני. זה פרי שגדל על פרי, זאת אומרת, זה פרי מפרי, זה גדל בדקל, וזה גידולי קרקע, אבל זה לא נחשב אוכל. לכן אין מטמא טומאת אוכלין. זאת אומרת, אם ייגע בו ראשון לטומאה, או אפילו אב הטומאה, ייגע בו איזושהי טומאה מסוימת, לא מטמא אותו. למה? הוא לא כלי, הוא גם לא אוכל, הוא לא מקבל טומאה. וכפניות, שזה תמרים שלא הבשילו, ניקחות בכסף מעשר, והם כן מטמאות טומאת אוכלים. הם כן נחשבים אוכל. אז אם כן נשאלת השאלה, למה לא מערבים בהם? ממשיכה הברייתא. רבי יהודה אומר, לכאורה הוא אומר כמו דעתנא קמא, גמרא תבאר במה הם נחלקו, לעניין ברכה, איזה ברכה מברכים. קור הרי הוא כעץ לכל דבריו, והוא לא מטמא טומאת אוכלים. אלא שניקח בכסף מעשר, כי הוא פרי מפרי וגדולי קרקע. וחפניות, זה תמרים שלא הבשילו כל צורכם, הרי הן כפרי לכל דבריהם, הן מטמאות טומאת אוכלים, אלא שפטורות מן המעשר. כי עדיין לא נגמרה מלאכתם, כי הם לא הבשילו. בכל אופן, אז כמו שאמרנו, זה שתנא קמא אומר שכפניות נחשב אוכל, הוא מקבל טומאה כאוכל, אז הוא ממש נחשב אוכל, אז למה שלא יהיה אפשר לעשות ממנו עירובי תחומין? מתרץ את הגמרא, הטעם, מה שהברייתא אומרת, שהתמרים האלה מטמאים טומאת אוכלים, מדובר בדניסחני, ניסחני זה מלשון חודש ניסן. רש"י אומר שהתמרים האלה נלקטים בחודש ניסן. מה זה התמרים האלה? זה תמרים של דקל זכר. עץ דקל נקבה, כשהתמרים גדלים עליה, הם מבשילים לגמרי, עד שהם נהיים מתוקים ורואים לאכילה. אבל עץ דקל זכר, התמרים שגדלים עליו, נלקטים, והם לא בשלים, מעצמם הם לא בשלים. אז מכיוון שהתמרים האלה, שיא הפריחה שלהם והבשלות שלהם זה שהם לא נהיים בשלים, הם נשארים כפניות, לכן נחשבים אוכל לעניין זה שהברייתא אומרת שמקבלים טומאת אוכלין. ומה שרב אומר שלא מערבים בהם, זה בכפניות של דקל נקבה שכתפו אותם לפני שהם הבשילו, לכן אי אפשר לערב בהם. שואלת הגמרא, אי הכי, מברייתא מדברת בכפניות, תמרים שלא הבשילו, של דקל זכר שגם לא יכולים להבשיל, אז בעל אימא רבי יהודה פטורות מן המעשר? והתניא, אמר רבי יהודה, לא הוזכרו, כשחכמים אומרים, פגי ביתיוני, הכוונה תהנים שהם שלא נהיו בשלות ממקום שנקרא בית יוני, הדבר, הם לא נאמרו אלא לעניין מעשר בלבד. מה? פגי בית יוני וכן ההיני דטובינה, שזה גם כן כפניות ממקום שנקרא טובינה, שהדקלים שם זכרים, חייבים במעשר. אז אם כן, רבי יהודה אומר שתמרים של דקלים זכרים שהם נשארים תמיד לא בשלים, חייבים במעשר. אז איך בברייתא קודם נאמר שלפי רבי יהודה, אותו רבי יהודה, אותם ניסחני, שזה הכוונה גם כן כפניות, לפי רבי יהודה יהיו פטורות ממעשר. אלא אומרת הגמרא, לעולם הברייתא לאו בדניסחני, אלא הברייתא עוסקת באמת בתמרים רגילות. אז אם כן נשאלת השאלה, למה אם כן הברייתא אומרת שהתמרים האלה שלא הבשילו מטמאות טומאת אוכלין? למה הם מטמאות טומאת אוכלין? סימן שהם אוכל גמור, אז למה שיהיה אסור לערב בהם? תשובה, יש הבדל. לעניין טומאת אוכלין, גם אוכל שעדיין לא ראוי כרגע לאכילה, אבל אם אתה תכשיר אותו על ידי חום או בכל דרך שהיא, הוא יהיה ראוי לאכילה, אז יש לו שם של אוכל והוא מקבל טומאת אוכלין. אבל לעניין עירובי תחומין, צריך שהאוכל כבר יהיה ראוי כעת לאכילה. אבל הכפניות האלה לא רואים כרגע לאכילה. זה מה שאומרת הגמרא. לעולם לאו בדניסחני, באמת מדובר פה בתמרים רגילים, ולעניין טומאת אוכלין שעני, כדי אמר רבי יוחנן לגבי עניין אחר, הועיל וראוי למתקן על ידי האור, על ידי שאתה קולה אותם באש, הם נהיים מתוקים. החנמי, הסיבה למה אותם תמרים מקבלים טומאה, טומאת אוכלין, הועיל ויכול למתקן על ידי האור, יכול להמתיק את זה על ידי כליה באש, ואז הם יהיו מתוקים. אבל לעומת זאת, לעניין עירוב, מה הכוונה של עירוב, תחומים, שאתה שם אוכל באותו מקום, וזה נחשב ששם אתה שובט, כי איפה שהאוכל שלך נמצא, שם דעתך בסופו של דבר להיות. אז אם כן, זה צריך להיות אוכל שאתה יכול לאכול אותו עכשיו בשבת, ולא צריך לא אוכל שאתה צריך עכשיו אחרי זה להכין אותו. בשבת אתה לא יכול להכין אותו הרי. זה צריך להיות מוכן לך כבר לאכילה בשבת עצמה. תרצנו קודם, שכמו שרבי יוחנן מתרץ בעניין אחר, שזה כבר עכשיו נחשב אוכל, כי אפשר להמתיק את זה על ידי אש, על ידי האור, על ידי כליה, ככה גם אצלנו. איפה נאמרו דבריו של רבי יוחנן? לגבי איזה מאכל אפשר להמתיק אותו על ידי האור? איך היתמר דרבי יוחנן עד איתניה? יש שני סוגים של שקדים. שקדים מרים, שקדים מתוקים. עכשיו מעניין, שהשקדים המרים, כשהם עדיין קטנים, הם מתוקים. רק כשהם בשלים כל צורכם הם נהיים מרים. ושקדים מתוקים, כשהם בשלים הם מתוקים, ולפני כן הם מרים. אז אומרת הברייתא, שקדים המרים, אז כל זמן שהם קטנים, הם עדיין לא מרים. הם עדיין חייבים במעשר. אבל כשהם יהיו גדולים והם יהיו מרים, אז הם יהיו פטורים ממעשר, כי אפשר לאכול אותם, הם מאוד מרים. אבל שקדים מתוקים כשהם גדולים, אז כשהם גדולים הם חייבים במעשר, וכשהם קטנים עדיין, הם פטורים, כי לא נגמרה מלאכתם. רבי שמעון ברבי יוסי אומר משום אביו, ששקדים אמרים, גם כשהם קטנים, פטור ממעשר זה וזה לפתור. ואמרי לה, שרבי שמעון ברבי יוסי אמר, שקדים אמרים, גם כשהם גדולים ואמרים, זה וזה לחיוב. אמר רבי הילה, אורה רבי חנינה בציפורי, כדברי האומר, זה וזה לפתור. שקדים אמרים, פטורים ממעשרות. שואלת הגמרא רגע, ולמדה אמר שגם כשהם גדולים, כשהם מרים, חייבים במעשרות, זה וזה לחיוב, גם כשהם גדולים. למה החזי? למה הם חייבים במעשרות? איזה מין אוכל זה? זה מר, אף אחד לא אוכל את זה. אמר רבי יוחנן, אף אחד לא אוכל את זה ככה, אבל מי שיודע להכין את זה כמו שצריך, יאכלו את זה. הועיל וראוי למתקן על ידי האור, על ידי החום של האש, על ידי כליה, זה נהיה ממש ראוי לאכילה, לכן זה חייב במעשרות. למדנו מקודם בברייתא, אמר, זה נראה שרבי יהודה חולק על תנא קמא. רבי יהודה אומר, קור הרי הוא כעץ לכל דבריו, אלא שניקח בכסף מעשר. נו בסדר, זה מה שתנא קמא גם כן אמר שהוא ניקח בכסף מעשר. היינו תנא קמא, ואז מה תגיד? הוא לא מתמת ומת אוכלין, הוא כעץ לכל דבריו. נו, גם זה תנא קמא אמרו. בעצם אין מחלוקת בין רבי יהודה לבין תנא קמא. מה מוסיף רבי יהודה? הרי הוא כעץ. ממש חתיכת עץ. במה הוא חולק על תנא קמא? אז הגמרא בתחילה מתרצת תירוץ אחד, אביה. אמר אביה, ההבדל הוא כששלקו, אם בישלו את הקור הרבה זמן, או ותגנו הרבה זמן, איכה בעיניו. לפי תנא קמא זה כבר כן יקבל טומאת אוכלין, זה כבר אוכל. רבי יהודה אומר, לא, זה כעץ, כמו שתיקח חתיכת עץ ותגן אותו, זה לא יחשב אוכל. שואלת הגמרא, מה? וכי יכול להיות שרבי יהודה יסבור שאפילו אם הוא תיקן את הקור לאכילה, הוא לא יקבל טומאת אוכלין? מתקיף לרבה, מייקה למנדה אמר שאפילו אם שלקו וגם תגנו, אפילו או תגנו, לא יקבל טומאת אוכל? והתניה, אור של בהמה, מישהו אוכל אור של בהמה? מה פתאום? וכן, השליה שבו מונח העובר של הבהמה בזמן שהיא מעוברת. אין מתמים טומאת אוכלין, כי אף אחד לא אוכל את זה. אבל אור ששלקו, בישל אותו חזק והוא ראוי לאכילה, ושליה שחישב עליה לאכילה, מתמים כבר טומאת אוכלין, אז רואים שאפילו שהאור, לפני ששולקים אותו, הוא לא ראוי לאכילה, אבל ברגע ששלקו, הוא מקבל טומאת אוכלין. אז אם כן אותו דבר גם לגבי הקור, אם שלקו, ודאי שרבי יהודה יודע, שיתמת טומאת אוכלין, אלא אמר רבה, רבה חולק על הבית, מסביר הסבר אחר. איכה בעיניו, ההבדל בין תנא קמא לבין רבי יהודה, זה לעניין איזה ברכה מברכים על הקור. דאיתמר, קור, רבי יהודה אומר, מברכים עליו בורא פרי האדמה, ושמואל אמר, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. למה? מה הטעמי? רב יהודה אמר, בורא פרי האדמה, אוכלה הוא, זה דבר שראוי לאכילה. שמואל אמר שהכל נהיה בדברו, למה? כיוון שסופו בהמשך להקשות, ואז הוא לא יהיה ראוי לאכילה. לא מברכים לנו לבי, בורא פרי האדמה. אז אם כן, גם תנא קמא ורבי יהודה נחלקו, שלפי תנא קמא זה אוכל, ולכן מברכים על זה בורא פרי האדמה, הקור, ולפי רבי יהודה, שהוא אומר, הרי הוא כעץ לכל דבריו, מה הוא התכוון להגיד? שמברכים על זה שהכל נהיה בדברו. אמר לי שמואל, שהוא חולק על רבי יהודה, הוא אומר לו לרבי יהודה, שיננה, אתה חריף, אתה שנון, כבטח מסתברה. חורה מסתבר כמותך, למרות שאני חולק עליך, מסתבר שאתה צודק. מה הראיה? דעצנון, שזה גם כן סוג של ירק, שסופו להקשות, אם אתה תשאיר את זה אחרי שזה בשל, במקום להוציא את זה מהאדמה, אתה תשאיר את זה באדמה, זה יתקשה. ובכל זאת, אם הספקנו לתלוש אותו, כשהוא עדיין ראוי לאכילה, מברכין הנלי בורא פרי האדמה, אז אותו דבר גם לגבי קורה, אפילו שסופה לקשות, קור, אפילו שסופה לקשות, תברך על זה בורא פרי האדמה, כי כרגע זה ראוי לאכילה. נוכל הגמרא אין ראיה, ולא היא. צנון, נת אינשי, הדת הדפוגלה. בדיני ברכות, כל מי שלומד הלכות של ברכות, יודע שאחד מהיסודות הגדולים, זה לאיזה סיבה נטעו את אותו צמח, בשביל איזה שלב, בשביל איזה מטרה. למשל, צנון נטע אין שידעת דפוגלה. אנשים נוטעים את הצנון כדי לאכול אותו, כשהוא עדיין יהיה ראוי לאכילה, כשהוא רך. אבל דקלה, כשאנשים נוטעים עץ דקל, לא נטע אין שידעת דקורה. אנשים לא נוטעים את הדקל בשביל לאכול אותו, את הקור שלו, אלא את התמרים שבו מתכוונים לאכול. אז לכן, לא נברך על זה בורא פרי האדמה. אומרת הגמרא, ואף על גב דקלסי שמואל רב יהודה, ואמר כמותך מסתבר, בכל זאת, אילכה תקוותי דשמואל, ששמואל אמר שמברכים שהכל נהיה בדברו. גופה, אמר רב יהודה, אמר רב, קשות, שזה אמרנו סוג של ירק שגדל על שיחים, וחזיז שזה תבועה, שקצרו אותה לפני שגדל ממנה שליש, גדילתו, שעדיין ירוק, מערבין בהם, ומברכים עליהם בורא פרי האדמה. עכשיו, נשאלת השאלה, טוב, אני רוצה לתת עירוב בקשות. בכמה? הרי בדף חפתת עמוד ב', בסוף הדף, מובא שם שעירוב צריך אוכל מזון שתי סעודות. ואם זה דבר שאוכלים אותו בסעוד, בתור ללפת איתו את הלחם, טובלים בו את הלחם, אוכלים אותו עם לחם, אז כמה שמלפתים איתו מזון שתי סעודות, כמה שבדרך כלל משתמשים איתו לטבל בו וכדומה, מזון שתי סעודות. עכשיו, משאלת השאלה, כשאני בא לשים עירוב מקשות, כמה קשות אני צריך לשים? כמה זה מזון שתי סעודות? כי קשות הוא לא טיבול, הוא ממש אוכל. כמה זה מזון שתי סעודות? אומרת הגמרא, כדאמר רבי יחיאל, כמו שנראה מיד בהמשך, שהשיעור הוא כמלוא היד, מלוא חופניים, הכנה מהשיעור הוא כמלוא היד. וחזיז בכמה, אם אדם רוצה לעשות עירובי תחומין עם חזיז, כמה זה מזון שתי סעודות? אמר רבא בר טובינא, בר יצחק, אמר בשם רב, כמלוא וזילתא דעיקרי, כמו אגודת ירק שהעיקרים עוגדים. זה השיעור. אמר רב חילקיה בר טוביא, מערבים בקליה, זה כלח של עשב שקשה כעץ. שואלת הגמרא, אז אם ככה אפשר לאכול את זה? בקליה סלקא דעתך? אלא בירקא דקליה, בחלק הרך שבו, שראוי כן לאכילה. וכמה השיעור של זה? על זה אמר רבי יחיאל, השיעור הוא כמלוא היד, חופן, מתוך אותם, מתוך אותו ירק, זה השיעור של מזון שתי סעודות, ועם זה עושים מרובי תחומין, ועד כאן דף חפחית.